עכשיו על דרך ההכנה.
אני שמה את זה כאילו שזה נקודה, אבל זה בעצם תהליך. זה בעצם תהליך שמסתיים בדרך הרעילות. ואמרנו שבבודיזם אומרים דרך ומשתמשים בזה תרתי משמע. זה גם תהליך וזה גם אבן דרך. ודיברנו שבקטע הזה שבין דרך הצבירה, אדם עלה כבר על הדרך, הוא כבר מחפש לצאת, הוא כבר מפסיק לשים את יעבור על הסמסרה, ועכשיו הוא מחפש לצאת, פה יש כמה אבני דרך של דרך ההכנה. זאת איתן נקראת נמרות צ'וצ'וק. צ'וצ'וק. צ'ו פירושו דרמה, או דבר, וצ'וק פירושו גבוה. צ'וק אנחנו נתרגם בתור הדבר הגבוה ביותר, אוקיי, הדבר הגבוה ביותר. אז זה שלב על דרך ההכנה שהוא לפני ראייה ישירה של ריקוד. אז האם הוא יכול להיות הדבר הגבוה ביותר? לא, כי יש רמות רוחניות מעליו. אז למה הוא נקרא ככה? כי הוא הגבוה ביותר לפני ראייה ישירה של ריקוד. זה המצב הרוחני הנעלה ביותר שעליו יכול להגיע האדם שטרם ראה ריקוד ישירות. המצב הזה קורה רק אחרי שהשגתם שינה. שינה זה שלווה מדיטטיבית, זה אותו ריכוז מדיטטיבי חד נקודתי, שבו המיינד מרוכז באופן חד נקודתי באובייקט שלו, שבו אתם מסוגלים לשבת במשך שעות, אתם בשליטה גמורה על הגוף, אתם בשליטה גמורה על המיינד, ויש עונג בגוף ועונג במיינד. שזה מצב מאוד מתקדם, מאוד 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 מתקדם. חייבים להשיג אותו עוד כתנאי מוקדם לכל אבני הדרך, ובוודאי על ידי
אחרי. מה
לשליטה על
הגוף?
על המים.
על המים.
על המים. אבל אתם מסוגלים לשלוט על הגוף לאורך זמן. אתם יכולים להגיד לו עכשיו תשב 4 שעות במדיטציה, והוא יושב 4 שעות במדיטציה ולא מתלונן. לא רק לא מתלונן, יש עונג. יש עונג גם פיזי וגם מנטלי. והעונג המדיטטיבי קורה הרבה לפני זה, הוא קורה גם למודדים די בתחילת הדרך, אם אתם עושים את זה יום יום זה יבוא. לא להתרגש מזה, להמשיך לעשות מדיטציה, זאת לא המטרה שלנו, זה רק פשוטה כזאת. להמשיך. כאן קורה משהו מיוחד. כאן אדם נמצא במדיטציה עמוקה, זה יכול לקרות גם מחוץ למדיטציה, לאדם שכבר השיג רמה מדיטטיבית גבוהה, ולמד הרבה על ריקוד. זה עדיין לא ראייה ישירה של ריקוד, אבל זה מאוד קרוב. בשלב הזה, אדם מתחיל להבין מה שאנחנו קוראים התהוות מותנית.
או קיום מותנית, או קיום כזה מותנית.
ביטויים שאני משתמשת בהם בסירוגים, לתרגם באנגלית, מתרגמים בטנדרז. טנדרז בעצם. טנדרז. אז פה אנחנו צריכים להיכנס קצת להסבר. להסבר על ריקוד. יש כמה אסכולות בבודיזם. כל אחת תסביר את זה באופן קצת שונה. כל אחת תסביר את הקיום המותנה או ההתהוות המותנית באופן קצת שונה.
אנחנו נלך להסבר הכי גבוה.
שיעור של הפרסנגיקה מדיאמיקה. בעברית הם נקראים קבוצת המסקנה בדרך האמצע. מדיאמיקה זה דרך האמצע. אנחנו נדבר יותר למה הם נקראים ככה. ופרסנגיקה זה המסקנה. הם נקראים ככה בגלל האופן הדידקטי שבו הם פיתחו את את הדיון, את הדרך להגיע להבנה של הקיום התלוי ושל ריקוד. זה השם. זה מתחיל מהבודה, אבל אריה נגרג'נה הוא זה שהביא לנו את הכתבים על הריקוד, ועליו דיברנו עוד אתמול. יותר מאוחר בא צ'נדרקירטי, מאסטר צ'נדרקירטי. אז יש ככה, אמרנו אריה נגרג'נה, נגיד בערך 200 לספירה, שאומרים שלך היא 800 שנים, כן, אז... כל מספר שאני אשים פה, אני לא יודעת אם יש הרבה משמעות. ואחר כך בא מאסטר צ'נדרקירטי, שהוא חי במאה השמינית בערך. הם נקראים האב ובנו, ככה הם נקראים האב ובנו. למרות שאין ביניהם קשר דם, כן, אבל מבחינת ההסבר שלהם על הסכולה של הפרשנגיתם. ארי נגרג'ונה הביא לנו את הכתבים של הפרשנה פרמיטה, הביא אותם מהנגות ולימד ריקו, וכתב הרבה, אחד הטקסטים החשובים שלו נקרא מול הפרשנה, שורה של חוכמה, טקסט מדהים באופן שהוא מציג את הריקות. טקסט קשה, קשה מאוד לקרוא אותו ללא ביאור, כמעט אף פעם לא מלמדים אותו ישירות כי הוא מאוד סתום כזה, הוא כתוב בקוד, כתוב בחרוזים, קשה לתרגום, קשה להבנה. מאסטר צנפטינטי בא ובאר את הטקסט הזה, והוא כתב מדיאן איתה אבוקרה, ובו הוא פירש את אריה נגרג'ונה, ושאתם קוראים את צ'נדרקירטי, ומשווים לטקסט המקור של נגרג'ונה, זה נראה לגמרי טבעי, זה נראה כאילו זה, איך לא ראיתי, זה מה שכתוב שם, זה ממש מתמזג אחד עם השני. עכשיו, מי שלא קורא את צ'נדרקירטי, לא דווקא יראה בתוך הטקסט של נגרג'ונה את מה שאומר צ'נדרקירטי, או שאתם קוראים את צ'נדרקירטי, אתם מרגישים כאילו זה אותו מיינד מדבר אליכם. זה מאוד מדהים. ומאסטר צ'נדרקירטי, יש את הדוגמה המדהימה שבקורס 5 הבאנו אותה, שאורית תמדה את זה עכשיו בקבוצה שלה, של מפל המים, או כוס המים, אם למדתם את קורס 5, כוס המים. זה לקוח ממאסטר צ'נדרקירטי. ואנחנו תרגמנו את זה לקטע של העת. אבל זה לקוח ישר ממאסטר צ'נדרקירטי, שבו הוא מתאר סצנה דמיונית שיושבים שלושה יצורים, סצנה שלא תתאכן. אבל הוא ממציא סצנה דמיונית שבה יושבים שלושה יצורים משלושה עולמות שונים. תארו לעצמכם שולחן ויושבים שלושה יצורים ליד השולחן, אחד מהם הוא בן אדם כמונו, אחד מהם הוא רוח רעבה פרטה, ואחד מהם הוא יצור מעולם האלים, והם נפגשים יחד. עכשיו, אנחנו לא רואים את הפרטות ולא רואים את האלים, אז גם אם יושבים פה, הסצנה יש פה קצת מן הדמיון. ויש כוס עם נוזלים על השולחן, אוקיי? יש כוס עם נוזלים על השולחן. זה פרפרזה, שם יש מפל מים, אבל אנחנו עושים כוס, אוקיי? יש כוס עם נוזלים על השולחן. ושלושת היצורים מסתכלים על הכוס הזו. אז האדם, בגלל הקרמה שלו, הוא רואה מים. הוא רואה כוס מים. הפרטה, אתם זוכרים את הפרטות הדיסקים? פרטות זה אותן רוחות רעבות, שיש להם את הקרמה הזאת לסבול, סבל מיוחד, שבה הם כל הזמן רעבים וצמאים, והם לא מצליחים למצוא את האוכל והמים, או שאם הם כבר מוצאים, יש להם מין כללה שרובצת עליהם, כתוצאה מקרמה שהם אספו, של קמצנות ושל אי נתינה ושל בזבוז ושל זללנות וכל הדברים האלה, כתוצאה מכל הדברים האלה, כשהם כבר רואים מים, מתקרבים, אז זה מופיע ביניהם כמשהו דוחק, כדם ומוגלה, ככה זה מתואר שם. הם לא מסוגלים, אין להם את הקרמה לראות מים שיכולים להרוות את סימונם. אנחנו, מה זה אצלנו מים? מים כרגע זה משהו שיכול להרוות את סימונים. להם אין את הקרמה הזאת. כשהם מסתכלים אליה, כשהם באים אליה מקרוב, הם רואים דבר דוחה ומגיל. בשבילם. לעומת זה, האל, יש לו קרמה מדהימה, הכל בעולם שלו מענג, הוא רואה נקטר של אלים. והסיפור הזה שמאסטר צ'נדרקירטי בא להמחיש את התזה של הפרסנגיקה מדיאמיקה, שאומרת שכל מה שמופיע בעולמי, והקוף הזאת מסמלת את כל מה שמופיע בעולמי, כל מה שמופיע בעולמי הוא בעצם פרי השלכה שלי. כפי שזאת נקבעה על ידי הקרמה שלי, כפי שזאת נקבעה על ידי מה עשיתי כלפי הזולת בעבר. אז אם הייתי טובה לזולת בעבר, ויש לי קרמה של בן אדם עכשיו, וזה תוצאה מזה שהיינו כולנו, היינו מאוד טובים במשך הרבה גלגולים והרבה יצורים, וכל הדבר הזה אפשיל לחשוב ביחד, אז אנחנו יכולים לראות מים. אם יש לנו קרמה עוד יותר טובה, אז הכל מופיע כנקטר, כמשהו מענג. הכל מופיע כמרווה עונג. זה האלים. אם מפשילה לנו קרמה של הרוח רעבה, אז הכל נראה דוחה, הכל נראה מגיב, ואנחנו כל הזמן סובלים ובלתי מסופקים. דרך אגב, אם אנחנו כל הזמן הולכים ומתלוננים, אנחנו מתחילים לצבור את הקרמה של החבר'ה האלה. אנחנו מתחילים ליצור עולם דחוי ולא אטרקטיבי, ולא... תחשבו פעמיים שאתם מבקרים ומתלוננים, זה שוטל את הזרעים. אז תזה הזאת אומרת שיש שם אולי אוסף של נתונים גולמיים, שזה הכוס, אבל איך שאני רואה את זה, לגמרי בא ממני. ולמעשה, פרסנגית המדיאמיקה יגידו שגם הכוס עצמה, הכוס נוזלים גם בא ממני. זה שאני בכלל רואה שולחן וכוס נוזלים גם זה בא ממני. ואומרת שאם אני אפרק את הנתונים הגולמיים, אני גם כן, אנחנו נעשה את זה בגדר מדיטציה, אנחנו גם כן לא נמצא שום דבר. בקיצור, הם אומרים שאין מציאות אובייקטיבית שמה שקיימת מצד עצמה, בשום רמה שהיא. וזה שונה מתזות אחרות, מאסכולות אחרות בבודיזם, נגיד האסכולה של הסוואטנטריק המדיאמיקה, שזה גם כן דרך האמצע, אבל חלק אחר של דרך האמצע, הם יגידו שהמציאות נקבעת 50-50, יש דברים שמופיעים בעולם שלי ואני מפרשת אותם, אבל הם עדיין אומרים שיש דברים שמופיעים, שהם באים מחוץ לי כביכול. אנחנו אומרים שעד שלא... נגיע להבנה, לתובנה, כל דבר ודבר ללא יוצא מן הכלל הוא השלכה, ושאין דבר שיש לו קיום עצמי, עד שלא נגיע לתובנה הזאת, אנחנו לא נוכל להשתחרר מסמסר. אם יש אפילו שמץ של קיום עצמי בעת הזה, אם יש לו אחוז אחד של קיום עצמי שהוא בא מצד עצמו ולא ממני, אני לא יכולה להשתחרר. הבודיסטטרה שיושב שן רזיק בסוטרה שיושב במדיטציה של ריקות, מה כתוב? כתוב שהוא רואה שחמשת המצבורים של אדם ריקים לחלוטין מכל טבע משל עצמם. הוא רואה לחלוטין, הוא רואה את זה על עצמו, אבל אחרי שהוא רואה את זה על עצמו הוא גם יראה את זה על העת ועל הכוס. שאין שום קיום עצמי לשום אספקט שלי, לא לגוף שלי, לא למיינד שלי, לא ל... אנחנו תכף נדבר על המצבורים. אין להם אפילו פסיק אחד של קיום עצמי. הכל ריק. ריק במובן הזה שלא בא מצד עצמו. הכל השלכה. הכל זה רצף של תמונות שאני משליחה מתוך המיינד שלי על מסך שמצד עצמו הוא ניטרלי לחלוטין. הוא ריק.
מה זה נקרא להבין זה נקרא להאמין לך, או לחוות את זה בין
לך? להקשיב לשלב הראשון, לא להאמין, להקשיב לשלב הראשון. אחרי זה אתה תוך, בוודאי צריך ללמוד על זה הרבה הרבה הרבה, לבוא להרבה הרבה שיעורים, ואז לעשות מדיטציה, אנחנו נתחיל תקף במדיטציה. ובהדרגה, וזה יכול לקחת שנים. אנחנו אומרים שצריך לשמוע את הדברים האלה. לפנות לך עם העד, ולדבר על הכוסות, ומיליון דוגמאות שונות. ואנחנו אומרים שחיוני, חיוני להגיע לאסכולה הגבוהה של פרסנגית המדיאמיקה, שהיא נחשבת הכי גבוהה. כל אסכולה אחרת שיש בה דברים חיצוניים לנו, לא יכולה לשחרר אותנו. ויש הרבה מסורות רוחניות יפהפיות, שמדברות על אהבה ומדברות על חמלה ועל צדקה וסימבוליזם כזה, וסימבוליזם כזה, ועל אור, ועל שביבי אור. יש המון מסורות יפהפיות. אומר לנו מאסטר נגארג'ינה, אתם זוכרים, ציטטנו אותו אתמול, הוא אומר, עד שאנחנו לא מבינים ריקות, עד שלא הבנו ריקות, נמשיך להתגלגל בסמסרה, לא משנה איזה מסורות אתם הולכים. לא משנה כמה אתם טובים בעולם. אנחנו נמשיך להתגלגל בסמסרה, כל עוד אנחנו מאמינים לקיום עצמי של משהו. אם יש לנו אפילו שמץ אחד של אמונה בדברים שבאו מצד עצמם, שהם כך או אחרת מצד עצמם, אין לנו צ'אנס. ואני אתן לכם עוד ציטטות בהמשך, יש בביאור שלנו הרבה ציטטות. אז מה קורה כשהגענו לצ'וצ'וק? הטבע שלנו זה שהכל הוא השלכה שלנו, אם אני יושבת, ואם אני מסתכלת דרך החלון שלי, אני יושבת לי במדיטציה, פותחת העיניים, מסתכלת דרך החלון, מסתכלת, אני רואה עץ בגינה. כמה פעמים ראיתם עץ בגינה? אין ספור פעמים, אתם מסתכלים, אתם רואים עץ בגינה. מה אומרת הפרסנגית המתיימיקה לגבי העץ בגינה? היא אומרת שהעץ היחיד שישנו, העץ היחיד שישנו הוא זה שאני משליחה. ואין עץ אחר. היא אומרת שאין שם עץ. אין שם עץ שקיים מצד עצמו. היא לא אומרת שאין עץ. היא אומרת שהעץ שאני חושבת שאני רואה, לא קיים באופן שאני חושבת שאני רואה אותו. זה מה שהיא אומרת. העץ שאני חושבת שאני רואה, לא קיים כפי שאני חושבת שהוא קיים. כי איך המחשבה הרגילה שלנו? אנחנו הולכים ואנחנו מסתכלים, הנה עץ. הנה, באתי לקיבוץ תובל ואני באתי מהמרכז. איך זה שאני יצרתי את העצים בקיבוץ תובל? הם בטח היו פה לפניי. הם בטח מישהו שתל אותם פה או שהם גדלו לבד והם היו פה. הם היו פה ואני באתי אליהם, נכון? זה שהמיין שלנו חושב. המיין שלנו חושב, הנה המציאות ואני פשוט באתי ואני רואה אותה. אתם זוכרים את הציור עם הקרני אור שסיירתי שם?
הנה העין שלי.
איך אני רואה את העץ? אני באתי לטובל. היה שמש מתישהו? נגיד שמש. השמש שם את העץ. מהעץ חוזרות העין שלי. מהעין שלי מלכות. למוח שלי, ואני מפענחת את הקרניים, אני אומרת, אמיתי, כמו שאמרנו בשיעור פיזיקה, זה בא מפה, וזה בא מפה, וזה הפוך קצת, אחר כך המוח הופך את זה, ואז אני רואה עץ, באמת עץ. אנשים אומרים, מה, חוקי הפיזיקה לא קיימים? כן, אנחנו לא הולכים להכחיש אותם, אבל גם אין השלכה, אבל זה סיפור אחר. זה איך שאנחנו באופן רגיל חושבים. אנחנו חושבים, היה שם עץ, הייתה שם שמש, היו שם קרני אור, הייתי אני, הייתה העין שלי, כל זה בא ביחד, עכשיו אני רואה עץ. אוקיי? זה שאנחנו חושבים. מה קורה לאדם שהוא יושב בצ'וצ'וק, ואחרי שהוא למד הרבה ריקוד, ואחרי שעשה המון מדיטציה, והמדיטציה שלו כבר טובה, המים שלו חריף, הוא כבר פירק הרבה 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 רעיונות שגויים במים שלו. ויום אחד זה קורה לו בחוויה ישירה, זאת חוויה ישירה, צ'וצ'וק זה חוויה ישירה, אבל לא של ריקות, אלא של הקיום התלוי. בחוויה ישירה, האדם הזה מסתכל על מה שהוא חשב תמיד כעץ, והוא מבין שמעולם לא היה שם עץ. הוא מבין שמעולם לא היה שם עץ. היו אולי עלים וענפים וגזע, היו חלקים, היו אינדיקטורים, היו נתונים גולמיים, שהוא יבחין בהם, כי העין מה רואה? העין לא רואה עץ. העין רואה צורות וצבעים, נכון? העין לא רואה עצים. היא רואה ירוק, חום, יותר חום, פחות חום, יותר אור, פחות אור, זה מה שהעין רואה. זה הכל. ומה שעושה מזה עץ, זה אני, נכון? כדי שזה יהיה צריך אותי לקרוא לזה עץ. עד שאני לא קוראת לדבר הזה עץ, זה אוסף של צורות וצבעים. ומרקמים. נכון? בלי שאני אקרא לזה עץ, אין שם עץ. עוד חושים, כן, עוד חושים שמחסקים. אבל אז יש מרקמים וקשיות וריחות וכל זה יש שם, זה מה שהחושים שלי קולטים. אני קולטת ריחות, צורות, צבעים, צלילים. אני לא קולטת בחושים שלי עץ. אין לי חוש שקולט עצים, נכון? אין לי חוש כזה. כדי שזה יהיה עץ, אני צריכה לזהות את הדבר הזה כעץ. הזיהוי של הדבר הזה כעץ בא ממני. וזה קורה מהר מאוד. אני כל כך מורגלת לראות, לימדו אותי בגיל שנה שזה עץ, ואני כל כך מהר קוראת לזה עץ, שאני חושבת שיש שם עץ. אני בטוחה שיש שם עץ. אבל היית בבית המשפט שראיתי עץ. בעוד שהעין שלי מעולם לא ראתה עץ. האוזן שלי מעולם לא שמעה עץ. אין דבר כזה. אז מה שקורה לאותו אדם בצ'וצ'וק זה שהוא בחוויה ישירה תופס את עצמו. לוקח עץ קטן פה, שיושב מקורו, איפשהו. יש תמונה מנטלית של עץ, קטנטנה, יושבת בתודעה שלי. ואני זו שמשליחה עץ, אני זו שמשליחה את העץ. העין שלי רואה צורות וצבעים, ואני לוקחת את העץ הקטן שיש לי בראש, יש לי רעיון של עץ, יש לי עציות בראש, ואני את הדבר הזה משליחה לפה. זה הפוך מהחיצים הקודמים שציירתי. החיצים הקודמים שציירתי אולי יעבדו ברמה של החושים, אולי גם על זה אנחנו יכולים להתווכח, אבל לא ברגע זה. אבל כשאני מדברת ברמה של העץ, זה מוכרח לבוא ממני, כי החושים שלי לא קולטים עץ. אז זה ברור לנו באופן תיאורטי, אני מקווה, נכון? זה הקטע של העץ. זה הקטע של הכוס נוזלים, זה אותו קטע. כי אין שם כוס מים, או כוס מוגלה, או כוס נקטר מצד עצמם. כל יצור נותן לזה את התווית לפי מה שנכפה עליו על ידי הקרמה. אני רואה עץ, כי יש לי קרמה ששוטלת בתודעתי מושג של עץ, ואני יכולה להשתמש בו כשאני רואה את האוסף המסוים הזה של נתונים. אני בספק אם אמבה או איזה יצור חטאי קורא לדבר הזה עץ, בשבילו זה מנהרה אולי לטפס בה או מה שזה לא יהיה. אין להם רעיון של עץ כמו שלי יש, יש להם תודעה אחרת. הם יראו, בשבילם זה עולם אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. כך שזה לא, מעולם לא היה שם עץ, כי אין שם עץ. כמו שבדוגמה המפורסמת שלנו שאנחנו עושים עם העץ, שאני אומרת, מה זה? ואתם אומרים עץ, ואז מיד אנחנו מביאים את הכלב, נכון? שזה הפרפרזה של הדוגמה של צ'נדרקירטי עם הכוס נוזלים. אנחנו מביאים את הכלב, אנחנו אומרים, הנה יצור מעולם אחר, שאנחנו מסוגלים להבין איך הוא חושב קצת. אנחנו אומרים, האם הוא יחשוב שיש פה עץ? האם יש פה עת? מי צודק? אני או הכלב? האם הכלב יחשוב שזה עת? הוא לעולם לא יחשוב שזה עת, כי אין לו רעיון שהוא יכול לכתוב משהו, נכון? כדי שיהיה עת צריך שיהיה רעיון של כתיבה. לכלב, בגלגול של הכלב שלו, לא מבשילה הקרמה הזאת. ועודו כלב, הקרמה הזאת לא זמינה בשבילו. אז אין לו רעיון של כתיבה, בשבילו אין עת. עכשיו אתם תגידו, טוב, אבל כולם יודעים שזה עת, רק הכלב לא יודע שזה עת. בואו נוסף את כל הכלבים. אם ניקח מיליון כלבים בחדר, וניקח אדם אחד בחדר, אז הרוב קובע, נכון? זה הרוב קובע. אז אנחנו לא יכולים לתת לפי הרוב, נכון? הרוב אומר שכולם חייבים למות, כל אדם שנולד חייב למות. האם זה אומר שכל אדם שנולד חייב למות? רק לגבי אלה שנאלצים לראות את העולם ככה. זאת התזה שלנו. שזה לא ככה מצד עצמו. כמו שהעת, עד עכשיו חשבנו שזה עת, נכון? הייתם בטוחים שזה עת, עד שהתחלנו לדבר על הכלב. כי זה לא עת מצד עצמו. יש לי פה חתיכת פלסטיק. כדי שזה יהיה עת, אני צריכה שיהיה לי רעיון של כתיבה, ולזהות את העצם הזה כאינסטרומנט של כתיבה. אוקיי? בלי זה אין עת, יש חתיכת פלסטיק. כשזה אני גם צריכה לדעת על פלסטיק משהו, אבל נעזוב את זה לרגע, כן?
כל אדם, וכל כלב, וכל עץ, מגיע זמן
הרומה. למה צריך לבוא מין שינוי כזה? בשבילי מוות זה שאני פוסקת, נכון? פוסקת באיזשהו אופן. כדי שאני אפסק, אני צריכה להגדיר מה זה אני הזה שעכשיו פוסקת. יש לי רעיון של אני שעכשיו פוסקת. מאיפה בא הרעיון הזה של אני? על זה אנחנו מסתכלים, ועל זה אנחנו מסתכלים. כי אם אני את זה רופף, או אם אצליח לחסל את האחיזה הזאת בעני, וזה העיקר, זה העיקר בכל הסוטרה הזאת. אם אני את זה אצליח לרופף, אז מי ימות שמה? אז זה לא יהיה כאילו משחקי מילים. אני באמת לא אוכל לחוות מוות. אני חווה את עצמי באמת כבן אדם, בעוד שאין שם בן אדם מצד עצמו. מעולם לא היה, מעולם לא היה עץ. מעולם לא היה. לא רק לא היה, אלא לא יכול להיות. לא רק שלא היה אף פעם, לא יכול להיות. אנחנו מדברים במושגים, ואני יודעת יש פה הרבה דברים לבשל, אבל תכף נעשה מדיטציה קצת. אנחנו מדברים על הפיל ורוד עם שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר. אוקיי, אני אומרת, האם יש כאן בחדר הזה פיל ורוד עם שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר? אז אתם אומרים לא, נכון? אתם אומרים לא. איך אתם יודעים שלא?
לא רואים בחושים.
לא רואים. כי כשאני אומרת פיל ורוד עם שני ראשים, אז יש לך איזו תמונה מנטלית, אני מצייר תמונה, נכון? ואנחנו יודעים פיל, אנחנו יודעים ורוד, אנחנו יודעים שני ראשים, אנחנו מציירים לנו בראש פיל עם ורוד עם שני ראשים, ואנחנו מסתכלים, יש או אין? כדי שתוכלי להגיד שאין, את צריכה להיווכח, את צריכה לבדוק את התמונה, לבדוק מה יש בחדר, להגיד לא, אין. אוקיי? ככה זה הרעיון הזה של עץ. ככה זה הרעיון של זה של עץ. עכשיו, הדוגמה של הפיל הוורוד, אנחנו לוקחים אותה בכוונה בצורה כזאת מוגזמת, כי אנחנו כולנו נסכים שבכלל אין כזה דבר. אין בכלל פיל ורוד עם שני ראשים בשום מקום, לא רק בחדר הזה. אין כזה דבר. אנחנו אומרים שאני הזה שאני אחוזה בו, והוא זה שמת, מעולם לא היה ולא יכול להיות בדיוק כמו הפיל הוורוד. אנחנו אומרים בדיוק כמו שהחדר הזה כרגע ריק מפיל ורוד בעל שני ראשים שמתרוצץ בו, ככה אני ריקה מכל רעיון שיש לי אודות עצמי. מכל רעיון שיש לי אודות מי אני ריקה ממנו. זה השלכה. כל רעיון שיש לי אודות עצמי זה השלכה. אם אני אומרת אני בן אדם זה השלכה. אם אני אומרת אני אישה זאת השלכה. אם אני אומרת שאני אמא זאת השלכה. אם אני אומרת שאני בודהיסטית זאת השלכה. אם אני אומרת שאני טיפשה, חכמה, מוכשרת, מטומטמת. כל הדברים, כל זהות שיש לכם. אני ישראלית זאת השלכה. כל הדברים האלה הם השלכה. הם לא מי שאני. הם לא מי שאני. ויש לנו מיליון סיפורים אודות מי אנחנו. כל סיפור כזה הוא מושג, כל סיפור כזה הוא הפשלה קרמית, אנחנו לא אומרים שהם לא קיימים. אנחנו לא אומרים שאין להם קיום מצד עצמם. אני לא אומרת שאני לא אישה. אבל אני אומרת, אני לא אישה מצד עצמי. איך אני יודעת? אם תבוא לפה נמלה, אני לא חושבת שתהיה לה אכפת המין שלי. או בכלל, אין לה רעיון כזה עוד עוד.
כי מה אנחנו
צריכים
להגיע
להערה, אני גוננית? כי אנחנו קודמים. האני הזאת היא שלא קיימת מצד עצמה, ומעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה קיימת מצד עצמה. סובלת. סבל שלא היה מצד עצמה. אבל הוא כואב מעבר בלב. כואב מעבר בלב. מה שמלמד אותנו צ'ן רסיק במדיטציה שלו, זה שכל הסיפורים האלה הם ריקים. אין פירושם שהם לא קיימים. שוב, אני אישה, אני לא אומרת שאני לא אישה. אני לא אומרת שאין פה חדר. אני לא אומרת שאין רצפה שתומכת בי. מה שאני אומרת שאין להם קיום מצד עצמה. וזה כל ההבדל. והאדם שיושב שם במדיטציה שלו, בצ'וצ'וק, הוא רואה בחוויה ישירה איך הוא מייצר את העולם מתוך ההשלכות הקרמיות שלו. הוא רואה, הוא תופס את עצמו, משליך עץ איפה שמעולם לא היה עץ. הוא לוקח אוסף של נתונים גולמיים והוא רואה איך זה מתהווה. עכשיו אנחנו מסתובבים בעולם שלנו וזה מהר מאוד, אנחנו מגיעים, זה קו, זה חם, אני רעב, אני שמח, זה מפריע, זה נעים. אנחנו מהר מאוד שמים תוויות על העולם שלנו ואנחנו מאמינים להם וחיים בתוכם. אנחנו כל הזמן חיים בתוך עולם התמונות המנטליות שלנו. ואנחנו חושבים שזאת המציאות. אנחנו חיים במציאות מפוברקת לחלוטין מאלף עד סטף. מאלף עד סטף, אומר לנו הבודה. אומר לנו נגרג'נה, אומר לנו מסטר צ'נדרקירטי. אומר לנו כל אריה שראה ריקות ישירות. המציאות שלנו, כל רגע ורגע, כל מחשבה ומחשבה הייתה לא נכונה. אנחנו כל פעם חושבים שהעולם הוא בצורה מסוימת, בעוד שאין שום קשר בין איך העולם ובין אנחנו חושבים. זה גם לא אומר שהעולם הוא אחרת. זה לא אומר שאם אני חושבת שזה ירוק, אז אני מתבלבלת וזה אדום. לא, אנחנו לא אומרים את זה. לא אומרים שהטעות היא בין ירוק ואדום. הטעות היא שאני חושבת שהעולם זה ההשלכות שאני משליחה. וההשלכות שאני משליחה הן לחלוטין מותנות בקרמה שלי. הן נקבעו לחלוטין על ידי הקרמה שמפשילה לי, כמו הכלב והאדם, או כמו הפרטה והאל כשמסתכלים על הכוס. הם לגמרי אותו סיפור. כל דבר ודבר בחיים שלי. אני לוקחת אותו כאילו שהוא כמו שאני תופסת אותו, בעוד שאני תופסת אותו לגמרי בתלות בקרמה שלי, ואם תהיה לי קרמה אחרת, אני אתפוס משהו אחר. אם תיגמר לי הקרמה של בן אדם, וזה יכול לקרות תוך 30 שניות לכל אחד מאיתנו, ואם מפשילה לי קרמה של כלב, חלילה, אני אסתכל על הדברים האלה ואני לא אראה אתם כמו שאני רואה. אני לא אראה יותר עתים. לא אראה יותר עתים. הכלב לא רואה עתים. גם אם יבואו כל האנשים ויגידו לו את, 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 הוא לא יראה. הוא לא יראה. אין לו קרמה לראות את. ואנחנו כל כך שוחים בתוך זה שאנחנו לא מבחינים שזה מה שאנחנו עושים. אנחנו כל הזמן שוחים בבלוף. במציאות מפוברקת. שנכפתה עלינו. אנחנו פיברקנו אותה, אנחנו המצאנו אותה, אנחנו יצרנו אותה מתוך הקרמה שלנו. מתוך האופן שבו היינו כלפי אחרים. אם יש לנו קרמה טוב, יותר טובה, אנחנו רואים מים. עוד יותר טובה, רואים נקטר. פחות טובה, רואים מוגלה. כל הדברים האלה באים מתוך הקרמה שלנו. ובצ'וצ'וק, בשלב הזה, הבודיסטווה רואה ישירות את ההתנהלות המותנית. את איך דברים כן קיימים, לא איך הם לא קיימים, איך הם כן קיימים. הוא פתאום מבין, הוא מבין שזה בא ממנו. שיש לי תמונות מנטליות, המון המון תמונות מנטליות, מושגים, מחשבות, רעיונות, ואותם אני משליחה על אוסף של נפנים גולמיים, ואני חושבת שזה מה שיש שם. והוא חווה את זה בחוויה ישירה. והפעם הראשונה שזה קורה עם מרנינה, היא מדהימה, כי פתאום נפרץ סדק בחומה הבאה הזאת של קיום עצמי, של העולם הוא כך. ואז אם העולם הוא ככה, אז כולם מתים, אז כולם חייבים למות, אם העולם הוא ככה. כי זה הסמסרה שלתוכה נולדתי, לתוכה הקרמה שלי הכריחה אותי להיוולד. כי אני לא הייתי מספיק טובה בעבר. זו הסיבה היחידה שאנחנו חווים עולם שהוא פגום. עולם שבו אנשים מתבגרים ואחר כך מזדקנים, עולם שבו אנשים נאלצים לאבד כל מה שטוב להם, כל דבר שנולד חייב למות, כל דבר שאתם רוכשים חייב להילקח מכם, כל מערכת יחסים הולכת ומתפלכלת, הבריאות הולכת, אנשים חולים, הגוף מתבלט, זה קרמה פוקה שיש לנו. זה הצד הנורא בקיום הסמסרי. ואומר לנו אריה נגרג'נה, שעד שלא נבין את הריקות של הדברים, אנחנו נאלצים לסבול. כשמתחילים ללמוד ריקות, כשאתם מתחילים לשמוע את הדברים האלה, אפילו שאתם עדיין אולי לא חיים ככה, וזה רחוק מכם, ואתם עדיין מאוד מעוגנים באמונות שלכם. פעם אחת, מישהו מנפנף לכם עם העט ומספר לכם את הסיפור על האדם והכלב, שזה מאסטר צ'נדרקירטי מדבר עליכם דרך השושלת מורים, פעם אחת זה כבר מרופף את האחיזה. זרע אחד כזה יביא אתכם לאב. אתם מספרים את הדבר הזה למישהו, אתם עושים להם טובה גדולה. לא יודעים כמה זמן ייקח עד שזה ינבוט ואיזה קרמה יש להם, אבל אתם יצרתם אצלם את הזרע, וכשהזרע הזה ינבוט, הם יגיעו להערה. הם יראו ריקות ישירות. הם יעברו דרך כל השלבים, ויראו את הצ'וצ'וק, ויראו ריקות ישירות, ויעשו את כל הדרך. כי החומה נפרצה כבר. כי אם הכל הוא כמו שאני רואה אותו, אין לי ברירה, אז ככה נגזר עליי, זה הגורל. אז אני לא יכולה לשנות כלום. אז שום דבר לא ישתנה, אז אין לנו שום צ'אנס. ואומר לנו נגרג'נה וצ'נדרקירטי והבודה וג'טסון קאפה וקן רימפוצ'ה וגשי מייקל וכל המורים אומרים לנו זה לא נכון, זה בלוף. האם אתה צריך להאמין להם? לא, אתה צריך לעשות את השלבים, את האימון שהם ממליצים ואז אתה תראה לבד. והמטרה של הלימוד הזה להעליב אתכם מספיק שתרצו לעשות את האימון בעצמכם. להביא אתכם, לקדם את האמונה שלכם במידה מספקת שתרצו אתם לשבת ולתרגל את הדברים, כי אז אתם תצאו בעצמכם. אתם לא תצאו כתוצאה מאמונה עיוורת בדברים של מישהו אחר, no way, no way, זה לא משחרר. אבל כתוצאה מהדברים שאתם שומעים, אתם מתחילים להרהר בהם, ואתם מתחילים לעשות את השלבי הדרך, ואז אתם תדעו בעצמכם, וזה משחרר. כתוצאה מחוויה ישירה אישית, חייבת להיות אישית. אני רוצה שנעשה מדיטציה. המדיטציות שתכננתי שנעשה כאן, הם בעקבות קדרו ג'ה, כמו שאמרתי לכם, שהיה תלמיד מבריק של ג'סון קאפה, מדהים. ג'סון קאפה ושני בניו הרוחניים, שזה קדרו ג'ה וגלצב ג'ה, היו מדהימים לגמרי ביכולות שלהם. לא אנושיות כמעט, או אולי לא כמעט. הוא היה טנטריקה, והנה מדיטציות שהוא המליץ לנו לעשות. הוא ממליץ למדוד על ריקות בשלבים. ואני אקריא לכם את השלבים. בשלב ראשון אתם מתבוננים, ואנחנו תכף נעשה במדיטציה, אתם מתבוננים בדברים כפי שאתם רגילים להתבונן בהם, באמצעות החושים שלכם, אלא שבעיניים עצומות, בעיני רוחכם אתם עוברים את התהליך, איך אתם רואים דברים, שומעים דברים וכך הלאה. שלב ראשון. אתם פשוט מביאים לחוויה איך אתם, את ההסתכלות הרגילה על דברים. בשלב שני, אתם מביאים לחוויה שלכם את ההרגשה שלכם אודות הדברים, איך אתם מאמינים לדברים שאתם רואים. אבל השלב השלישי והרביעי באנליזה והשמטה של התמונה, אבל זה לא נעשה כרגע, אז אני אדבר על זה. אז בואו נעשה מדיטציה. נשבו לכם מנוח. עצמו את העיניים. דמו שאתם מחזיקים איזה חפץ בידכם, אולי אבן. נתחיל מזה שאתם מתמקדים בנשימה כדי להשיג מעט ריכוז. אתם יושבים עם האבן שלכם וכרגע אתם לא מתמקדים בה אלא בנשימה שלכם. וכעת חשבו על אדם שאתם מכירים ואוהבים. ושמתמודד עם איזה קושי או עם איזה בעיה. ואולי מתמודדים איתם הרבה זמן. ללא הצלחה. ויזכו באהבה שיש לכם לאותו אדם. ברצון שלכם לעזור להם. ואולי רציתם לעזור להם כבר הרבה זמן, אלא שאתם חסרי אונים. אתם לא יודעים איך באמת אפשר לעזור להם. יצרו החלטה בלבכם להמשיך במדיטציה הזאת על מנת שבסופו של דבר תוכלו להגיע למצב שאתם אומנם תוכלו לעזור לה. והמשיכו במדיטציה מתוך המוטיבציה הזאת של חמלה כלפי אותו אדם. אתם עושים את זה בשבילם. כעת הפנו את הפוקוס אליכם. וראו את עצמכם בצורה הרגילה שבה אתם תופסים את עצמכם. האופן הרגיל שבו אתם חיים וחושבים מי שאתם. וכעת חזרו אל האבן שבידיכם, האבן שבעיני דמיונכם אתם מחזיקים. ובלי לעשות יותר מדי ניתוח או אנליזה, פשוט כפי שאתם חווים את האבן, מקדו בקשיות שלה, האופן שבו מופיע לתחוש המישוש שלכם. וכעת התמקדו בצורה שלה ובצבע שלה בדברים שחוש הראייה שלכם היה קולט אילו הייתם מסתכלים עליה. וכעת יבוננו בעובדה שאתם מניחים שהקשיות באה מהאבן, שלאבן יש קשיות מצד עצמה. ושהצבע והצורה שלה הם כאלה באים יחד עם האבן, מצד האבן. עכשיו נלך צעד נוסף. ראו איך המיין שלכם מקשר בין הקשיות שבאה דרך חוש המישוש והצורות והצבעים של האבן שבאים דרך הראייה. שני סוגים שונים ונפרדים לגמרי של אינפוט שמגיע למיין שלכם. המיין שלכם מקשר ביניהם ומשייך את שניהם לאובייקט של האבן. ועכשיו ראו אם אתם יכולים לסלק את הקישור הזה שהמיין שלכם עושה בין הקשיות ובין הצורות והצבעים. נסו להשמיט את הקשר הזה וראו אם יש קשר אחר שאתם יכולים למצוא בין הקשיות והצורה של האבן בלעדי זה שהמיין שלכם עושה. מלא היה לכם בתודעה שלכם זרע קרמי לראות את האבן כקשה, אז היא לא הייתה קשה. אם מלא היה לכם זרע קרמי לראות אותה כמעוגלת למשל, אז היא לא הייתה מעוגלת. כי התכונות האלה לא באות מצד האבן. ואילו היו לכם זרעים אחרים, או אילו הייתה לכם שליטה בקרמה שלכם, הייתם יכולים ללמוד לעבור דרך קיר אבנים. כי יש אנשים שעושים את זה. והעובדה שיש אנשים שעוברים דרך קיר אבנים מידע שהקשיות היא לא באבן. אז חזרו אל האדם שניסיתם לעזור לו בהתחלה. תבטיחו להם שאתם תמשיכו לחקור את הנושאים האלה ולחקור את האופן הדעה שלכם עובדת עד שתגיעו למצב שבו באמת תוכלו לעזור להם. כי אתם לא יכולים לראות אותם בסבלם. אז הסיבה שאנחנו אומרים התהוות מותנית או קיום מותנה או קיום תלוי זה בגלל שהדברים לא קיימים מצד עצמם אלא שהם תלויים לפי הפרסנגיקה מדיימיקה, בהשלכות שאנחנו משליחים. אז הקיום שלהם הוא תלוי, הוא מותנה. הוא מותנה במה אני משליחה, כמו היצורים השונים שמסתכלים על הקוס נוזלים. אין להם קיום מלבד זה שאני משליחה, וזה נקבע לידי הקרמה שלי. לכן אנשים שונים יכולים להתייחס בצורות שונות לאותו הדבר עצמו. לאנשים שונים יש התייחסויות שונות לאירועים, התייחסויות שונות למוזיקה, התייחסויות שונות לאנשים שונים, בגלל שזה תלוי בהשלכות שלהם. ואומר לנו, אבל קיטשברה או שן רזיקה סוטרה, בתשובה לשאלה של שריפוטרה, הור שריפוטרה, בן המסורה או בת המסורה, החפצים לעסוק בחקר עומקה של שלמות החוכמה, הרי שמוטל עליהם לתפוס בשלמות, כי חמשת המצבורים של אדם, הלו הם ריקים מכל טבע משל עצמם. אז הוא אומר לו, הנה זאת הדרך. אם אתה רוצה להגיע לשלמות החוכמה ולהשתחרר מסבל, קודם כל אתה חייב להבין באופן ישיר את הריקות של חמשת המצבורים של אדם. ההבדל בין מה שהוא עושה כאן ובין מה שאנחנו עשינו זה רק באובייקט. אנחנו עשינו את האבן, הוא לוקח כאובייקט את חמשת המצבורים של אדם, שאחד מהם זה הגוף שלנו, ואנחנו נדבר יותר מאוחר על השאר. הוא אומר, את אלה אתה צריך לחקור, אתה צריך לראות באופן ישיר את הריקות שלהם. בשלמות אתה צריך לראות את זה. לא, הם לא 50-50 ריקים, הם לא אחוז אחד קיים שם מצד עצמו והשאר מבא ממני, לא, הם לחלוטין ריקים מכל קיום עצמי. זה הוא אומר, זאת הדרך. ומעולם לא הייתה דרך אחרת להשתחרר מסמסרה. לא יכולה להיות. לא יכולה להיות. יש המון מסורות. כל מסורת שמשאירה עדיין סיכוי לשמץ של דבר שהוא חיצוני, שהוא קיים, איכשהו באיזשהו אופן מחוץ לי, מצד עצמו, אז אני לא יכולה להשתחרר. אז אי אפשר לשנות את העולם. אז אני לא יכולה לשנות את עולמי. אז תמיד יהיה כמו שזה. זה מה שאומר נגארג'ונה, צ'נדרקירטי, הדלאי למה, כל האנשים שמבינים ריקות. ולכן הלימוד על ריקות הוא כל כך חשוב, והמדיטציות כל כך חשובות. אני רוצה להדגיש לפני שאני עוזבת אתכם להפסקה, כשאנחנו אומרים שהדברים לא קיימים מצד עצמם, או שאין להם תכונה להיות כך או אחרת מצד עצמם, אנחנו לא הולכים ומכחישים את קיומם. אנחנו לא אומרים, אין שם עץ. אל תלכו להתנגש בעצים, כי זה יהיה לא נעים. אנחנו לא מכחישים את הקיום כפי שאנחנו חווים אותו. אנחנו אומרים שהוא מחוברק, אבל אנחנו לא מכחישים אותו. אנחנו יצרנו אותם, לכן הם שמה. אנחנו יצרנו סיבות לסבול, לכן הסבל שלנו ממשי. זה באמת כואב כששוברים לי את הרגליים. לי. מה שלא עושה את זה קיים מצד עצמו. דברים שהם לא קיימים מצד עצמם מתפקדים. הם אשליה ואשליות תפקדות. והן מרגישות ממשיות. בעולם שלי, העולם שלי מרגיש לי ממשי, החדר הזה מרגיש לי ממשי. הגוף הזה מרגיש לי ממשי, הוא מתפקד. אני צריכה ללחוץ אותו, אני צריכה לקחת אותו לשירותים, אני צריכה להכיל אותו. כי ככה אני משליחה אותו. והשלכות האלה מתפקדות. אבל אין פירושו שככה זה מצד עצמו. אין פירושו שתמיד אני אצטרך להיות בגוף כזה. כרגע יש לי השלכה כזאת. אם אני אבין התערות מותנית, אם אני אבין למה, איך זה שאני משליחה את העולם כפי שאני משליחה אותו, אז אני יכולה להתחיל לשנות אותו. אין לי צ'אנס להתחיל לשנות אם אני חושבת שהוא קבוע, שהוא כבר שם, שיש עץ בגינה. אם יש עץ בגינה, אז אין לי מה לעשות. כי אין בגינה עץ. יש אוסף של צורות וצבעים ומרקמים, ואני קוראת לזה עץ. יש אוסף של צורות וצבעים ומרקמים, ואני קוראת לזה כוס מים, או אני קוראת לזה כוס מוגלה, לפי מה שהקרמה כופה עליי. יש מגע של חפץ וחפץ, ואני קוראת לזה שבירת עצמות. אם לי יש עכשיו השלכה של זה של סבל וכאב, זה בגלל הקרמה שלי, שאני גרמתי כאב לאחרים בעבר, כי אחרת זה רק חפץ פוגע בחפץ. מצד עצמו זה לא שבירת עצמות. אני קוראת לאוסף המולקולות הזה עצם, אני מייחסת לזה קשיות, חוסר אלסטיות, אני מייחסת קשיות וחוסר אלסטיות וכוח ופן למכונית, והדבר הזה גורם לי סבל, מצד עצמו אין שם סבל, מצד עצמו יש שם התנגשות של עצמים פיזיים, אם תרצו. כדי שזה יהיה סבל, אני הייתי צריכה לגרום סבל לאחרים בעבר. לכן יש לי גוף שקל לפגוע בו. אנחנו אומרים שהגוף שלנו הוא תוצאה קרמית של איך שפעלנו בעבר כלפי אחרים. איך אומר מאסטר שנטידבר כל כך יפה בפרק 6, הוא אומר, כדי שיפגעו בי צריך שני דברים. הוא בא עם המקל ומכה אותי, ואני מספקת את הגוף הזה שסובל כשמקים אותו. צריך את שני הדברים, לא מספיק מכה. אני סיפקתי את הגוף שסובל. אני עשיתי את 50% שלי. איך, מאיפה בא הגוף שסובל? כי אני עשיתי אחרים בעבר. אז קיבלתי גוף שסובל. אם אני אפסיק לעקוד אחרים, בגוף, בדיבור ובמחשבה, אם אני אלמד איך להפסיק כל אלימות, לא יכול להיות לי גוף שסובל, כי הקרמה של סבל תיעלם, של גוף שסובל תיעלם. ויהיה לי גוף שאי אפשר לפגוע בו. בבודה אי אפשר לפגוע. בלתי אפשרי. הקרמה הזאת כבר לא פעילה בשבילה, הוא נטרל אותה, לגמרי. זה מה שאומר, אבל כי תשבר, זה מה שהוא מסביר לשרת אותו. אם אתה רוצה להשתחרר, אתה חייב ללמוד את הנושא הזה, אתה חייב לחקור אותו. הוא אומר, אתה חייב לעסוק בחקר עומקה של שלמות החוכמה, אתה חייב לעשות את החקירה הזאת שאנחנו עושים כאן במדיטציה. להתעסק עם העתים ועם האבנים, אתם תחשבו מה חשוב העת והאבן, הם לא חשובים מצד עצמם, אין להם שום חשיבות מצד עצמם. החשיבות של המדיטציות האלה היא להבין איך נגרם סבל בחיים שלי, ואיך אני יכול להפסיק סבל בחיים שלי ושל אחרים. אוקיי, אני חושבת שזה נעשה להפסקה ונמשיך את הדברים אחרי ארוחת הצהר. ואני אסתכל בשאלות שלכם אחר כך. Tuti dukshinato Vira vrishinde gentani Sange shindu nikte uvadi Doku nam dakshinlatu pashu Idangu ratnamandala kamina אתם יודעים מה המנדלה הזאת אומרת? התפילה הזאת אומרת? היא אומרת שאם נצבור קרמה מספיק טובה, זה יהיה העולם שלנו. הוא יהיה ארץ פסומה, והיא תהיה עטויה בפרחים, והיא תהיה שדה עדנה. זה מה שהיא תהיה. כי העולם הוא לא כך או אחר מצד עצמו. השיר הזה אומר שאם אני אבין היטב ריקוד, ואם אני אשם את המסקנות שמשתמעות, שמנקות, מתארות את התודעה שלי, זה יהיה העולם שלי, ואותו אני מגישה עכשיו ללמה כמנחה, כדי שאומנם זה יקרה את זה. נשאיר את זה כולו הבנה של קרמה וריקוד. כל הטיצ'ינג הוא כזה, כל הטיצ'ינג מבוסס על הדברים שסוטות הלב מלמדת. כל הטנטה מבוססת על סוטות הלב. טנטה, לכל הטיצ'ינג שאתם מקבלים כאן, היא נותנת להם את הטוויסט של איך לעשות את זה מהר בחיים האלה. אבל זה לא יכול לקרות לא מהר ולא לאט אם לא מבינים את הריקות. אם לא מבינים אותה לעומק. עוד ועוד ועוד מדיטציה שמרופפת את המוצקות של העולם שלי, שאני כל כך קניתי את הבלוף הזה שאני יצרתי. אוקיי? זה חיוני. לכן אנחנו אומרים שצריך הרבה הכנה. זה לא יעבוד אחר.
שוט לארבע מחמה ולבנה ידויה ופנימים של כל חסד נעתה ומירה ומישנה כגם של נעתה
הוא נקדיש. גאוקום סונן ישת סבדושים סונן ישת לג'נגים סמפה קוני סמפשו בזכות עשייתי זו הבוחה ישלים עונה כל החי לבריאה מכלולים תשתדלו לשמור על שקט, תנו למדיטציה להמשיך לעבוד עליכם בתוך השקט, ועשו הרבה טוב, עשו הרבה טוב לדבור את הדברים. ואנחנו נתכנס שוב בשלוש.